בוקר טוב, זין במר חשבן. תשע"ט, ותן לנו מתן וברכה, ברך עלינו, תלוי בעדות. נא לא לשכוח לכם מאתמול, ואתמול לא חוזרים, היום כן. זהו, נשים לב, יתפלא מדור הסינור ולא יתבלבל. אנחנו פרשת השבוע שלנו, פרשת לך לך. אנחנו נלמד על מהלך צבאי ידוע ומוכר, הגדרת יעדים וכיבושם במהלך תחנתי כזה או אחר, וזה הנושא שלנו, היעד והכיבוש. כמובן, הדברים שלנו בפרשה יהיו שייכים גם לנו. אנחנו לא נדבר דברים מנותקים מחיינו. תזכרו כי הרעש לילדים מאוד מאוד מפריע מבחוץ. החלונות, חבר'ה, הרעש לילדים מאוד מפריע.
אבל הרב חייב להביא.
אוקיי, אני אשתדל. לפנינו למעשה... אנחנו למעשה נמצאים בתחילתו של מה שמוגדר בעולם הישיבות זמן חורף. ובאמת בתחילת זמן חורף, אנחנו נמצאים באמת בהתחלה, אמנם שבעה ימים אחרי תחילת הזמן, אבל גם עכשיו זה הזמן להגדיר יעדים. משום שאם אדם לא מגדיר לעצמו יעד, הוא לא מגיע לשום מקום. כלומר, מה היעד שאנחנו צריכים להגדיר לעצמנו בזמן חורף? מתוך התבוננות בפרשת השבוע. ואחרי שהגדרנו את היעד, אנחנו צריכים לברר כיצד מגיעים ליעד, איך מיישמים את ההגדרה, איך מיישמים את מה שקיבלנו על עצמנו, מה הדברים העיקריים שאנחנו צריכים לעשות כדי להגיע לשם. כי אם אדם באמת, רבותיי, זה לא רק בזמן חורף, זה בכלל בחיים. אם אדם לא מגדיר לעצמו, לא סולל לעצמו כביש, הוא ילך בעפר. הוא לא ידע אפילו איך להגיע ליעד. והוא אפילו לא מבין מה לעשות עם עצמו. הוא יסתובב ויסתובב ויסתובב ויבזבז את חייו לשווא. ויעדים זה לא משנה באיזה תחום. גם יעדים כלכליים זה יעד. כבר כל דבר בחיים שאנחנו לא מגדירים לעצמנו ולא מקבלים על עצמנו ולא מבררים כיצד ואיך להגיע, אנחנו לא עושים שום דבר עם עצמנו. אנחנו בזבזים את הימים, את השנים, לשווא. ואנחנו חיים על פי הזדמנויות שקופצות לפנינו, אבל אי אפשר לבנות על זה. לא כל יום באה הזדמנות. לא כל יום קורה משהו טוב. כלומר, אדם צריך להגדיר לעצמו יעדים, בחייו בכלל, ואנחנו כבני ישיבה, בישיבה בזמן חורף. כלומר, אני רוצה לדבר היום בשיעור, על יעדים, דרכים, איך מגיעים ליעד. כדי שבחצי שנה הקרובה שיש לנו, אנחנו באמת נזנק קדימה. שהזינוק הזה יהיה בכיף, בשמחה. שנרגיש שיש תועלת למה שאנחנו עושים. ושנרגיש שאנחנו לא דורכים במקום. התחושה הזו של הדריכה במקום, כל אחד מכיר אותה. הוא עושה כל יום אותו דבר, ושום דבר לא מקדם אותו לשום מקום. זה נקרא לדרוך במקום. לדרוך במקום פירושו לבזבז אנרגיה. רכב שעומד באמצע הרחוב, לא ברמזור. רמזור זה כמה שניות, דקה וחצי, נגמר. אבל זה בשביל להמשיך לנוע. אבל אדם שסתם עומד בחנייה, עם מנוע מונע, זה בזבוז אנרגיה. סתם בזבוז. עומד בחנייה, מנוע מונע. קבל מנוע. גם סוגר דרך, גם מזהם את האוויר. למה?
יכול להיות שהוא עובד.
לא, הוא מתכוון לחנות, זהו. משאיר את המנוע הזה. מה העניין? אדם עוזב את ביתו, משאיר את כל האוטבוקים. למה? מה העניין? זה בזבוז אנרגיה. כלומר, אדם צריך להיות מחושב מה אתה עושה עם עצמך. למה לבזבז אנרגיות? אנרגיות חיים, אנרגיות של מעשים, אנרגיות של חשיבה, אנרגיות של שכל, אנרגיות של... בכל כיוון. לא לדרוך במקום. אני חושב שדרך הפרשה שלנו, פרשת לך לך, אנחנו נוכל מתוכה להגיע לתשובות. ומה יש לנו בפרשה? כולם יודעים, הקדוש ברוך הוא פונה לאברהם אבינו, ומי היה אברהם אבינו? אוהב השם, אברהם אוהבי, איש מיוחד במינו. 10 דורות אומרת המשנה, מינו מאדם עד נוח, ומנוח עד אברהם, והעולם נברא בשביל אברהם, כמו שראינו שלמדנו בפרק ב' בבראשית, באברהם, ה' קטנה, באברהם, אותיות באברהם, אותיות אברהם. העולם נברא עבור אברהם. כלומר, איש מיוחד, איש אלוהים קדוש. טוב. והקדוש ברוך הוא מה אומר לו? מה הוא אומר לו? בפרשה שלנו.
לך לך.
לך לך. מה פירוש המילים לך לך?
לך לך.
אל תעמוד במקום. תהיה בתנועה. ואז זהו. אתה כבר ניצא ברור קדים, מתיישבים, הכל בסדר, זהו, נגמר. יש בית, יש אוהל, חמישה כיווני אוויר. מה? מה אתה אומר? העמידה לא נכונה. העמידה גורמת לאדם להיתקע ולבזבז אנרגיה. אנרגיה זה גם זמן. כל דבר שבא לתועלת האדם שהוא לא עושה בו שימוש, זה לרעתו. הקדוש ברוך הוא דורש ממנו שיצא מן הריבוע שהוא נמצא בו. שיצא מהמוסכמות או המוסכמות החברתיות ברור כסדים. שלא יישאר כמו שהוא. גם אם צריך ללכת נגד הזרם. לך, תזוז, אל תעמוד. כבר גם אנחנו צריכים להבין מתוך זה שזה סוג של אמירה לכולנו, לא רק לאברהם. כאן אנחנו נאמר אברהם אבינו. אבל אם אביך לא מייצג בשבילך כלום, אתה לא תגיד אברהם אבינו. אתה תולה את חסדך, את רעותיך, את צרותיך, כשאתה מתפלל ואומר, לא אברהם, לא יצחק ולא יעקב, אני הבן שלו, תעזור לי, כי אני אבא טוב. אבל הוא אבא טוב לא רק בשביל לעזור לך, בנעים לא נכבדים. הוא גם אבא שרוצה, תלמד ממנו למשך הדרך, תראה מה אני עשיתי, תיישם, תיקח תגומה, תבחר לך את הדרך שלך, אבל תלך, אל תעמוד במקום. כלומר, אדם שיש לו התלהבות בעבודת השם, לומד תורה והלכה בחיות, נמצא במצב של ברור המטרה שלו בעולם. הוא מתקדם, הוא זז, בסדר, מילימטר, השני מטר, השלישי קילומטר. אבל כולם מתקדמים. ואמר אבינו מה יעשו כל היום? לקרב רחוקים, לגייר, לדבר, להפיץ את האמונה בשם. היה עושה דברים, באורות, בהתלהבות, יום יום. וזה חוזר על עצמו, כן, זה חוזר על עצמו, אז מה? אנחנו לא חוזרים על עצמנו, אנחנו לא עושים את אותם הדברים, לא אוכלים את אותם המאכלים, לא עושים את אותם הבגדים, לא מבזבזים את עצמנו שלנו באותם הבזבוזים. מה רע בלחזור על אותם הדברים? אז זוהר הקדוש אומר שהקריאה של הקדוש ברוך הוא לאברהם לך לך היא זעקה שהקדוש ברוך הוא זועק בכל דור ודור. וככה היה מרגע שהאדם הראשון נברא ועד נוח ומנוח עד אברהם ומאברהם עד אלינו. אבל מה לעשות? רק אברהם שמע. אברהם שמע את הקול הזה שאומר יאללה, לך, סע. אל תעמוד במקום. וזה, אתם יודעים מה? וואלה, מה היה מיוחד אברהם? למה דווקא הוא שמע ואחרים לא? מה קרה? מה, לא אוזניים גדולות? אדם מכשיר אלקטרוני מיוחד, מה הוא שונה מכולם? מדוע רק הוא שומע? ואחרים לא נקלט, המכב מעובד אצלו. אני רוצה אולי להגיד דבר, כי שמע מוזר, אבל כך לפחות אני חושב. בחור שמסיים את זמן חורף, עוד חצי שנה, ויציאה לבין הזמנים של פסח, והוא ירגיש ויהיה לו להט ולימוד התורה, להט, אורות בלשון שלנו היום, התלהבות להלכה, לעבודת השם, לתפילה, למצוות, סימן בידו שהוא יתקדם בזמן הזה, שהוא בלב דברים, שהוא מבין בשביל מה הוא חי, מה התפקיד שלו, מה זה דורש ממנו. ובעצם הוא הולך אל היעד. ניתן דוגמה. שבוע שבא קראנו על נוח. נוח היא צדיק תמים היה בעברותיו את האלוהים התהלך נוח. ובסוף, כבר דיברנו על זה בשבוע שעבר, ויש מן היין וישכר ויתגל בתוך אוהלו. וזה מאוד קשה להבין איך צדיק כזה מגיע לשכרות. מה אנחנו צריכים ללמוד מזה? מי שומע פעם על הרב, ליכטנשטיין זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת הר עציון בגוש עציון? שמעת פעם, מי שומע פעם על הרב ליכטנשטיין? טוב, יש לו שיחה על פרשת נוח. ובזכרה של הפרשת נוח הוא אומר, כתוב בתורה ויחל נוח, כן, איש האדמה ויתקר. מה פירוש איש האדמה? או במילים אחרות, מה הבעיה שאדם יהיה חקלאי? יש בעיה עם זה? אין שום בעיה עם זה. להפך, זה מצוין שיש חקלאים. בישוב הארץ צריך גם שיהיו חקלאים שיתעו עצים ויתעו קרמים, איך אומר הנביא עוד? יתעו קרמים בערי שומרון. יש מצווה לטע כי תבואו לארץ ותעתם כל עץ מאכל. מצוין! מה הבעיה שהוא איש חקלאי? הרי נוח מיוצא מן הטבע, מה הוא מגלה? עולם חרוב. יש לו משימה כבדה על הכתפיים לשקם עולם, להתחיל מחדש. הוא לוקח את המשימה. מה הבעיה בנוח? רק מי שמבין שכל מה שהוא עושה כאן בעולם שלנו זה צריך לבוא מתוך תפיסה שהכל ברא לכבודו ויגידו את זה בחופה שלכם. יזכירו לכם את זה בחופה. ברגע שאתם מתחילים להקים בית, אומרים חבר'ה, זה לא לכבודכם, זה לכבודו. הבית שאתם הולכים לבנות צריך להיות לכבוד השם. כאשר נוח אומר אל דיכטי, שאתם הולך לנוטי הכרם, אין בעיה. שום בעיה. להפך. הוא עושה את מה שמותר עליו, את היעד שלו לשקם את העולם לאחר החורבן הגדול. אלא ברגע שהוא הולך ותופס את האדמה כעיקר ושוכח שזה לא היעד להיות איש אדמה, שם הוא משתקם. כאשר האדם לא מבין שחיותו עולמו צריך לבוא מתוך התורה והמצוות, מתוך ההתלהבות בעבודת השם, הוא יכול להיות בישבה, סדר, ולשבת עם גמרא וללמוד בעיון מהבוקר עד הערב, והוא עדיין לא יהיה עובד השם. אפשר להיות איש אלוהים שפרופסור לכימיה, אפשר להיות איש אלוהים שהוא דוקטור למתמטיקה, אין בעיה אם הוא קודם כל איש אלוהים. אבל אפשר גם להיות הפוך, איש אדמה, פרופסור לכימיה, פרופסור או דוקטור למתמטיקה, אבל בינו לבין אלוהים אין כלום. הוא איבד את הכיוון, הוא פספס את היער, הוא הולך לאיבוד. אנחנו צריכים להבין, כך אומר לרב אלתיבי, משה רבנו, בואו ניקח דוגמה, מנהיג, מלך בפועל. מה לא זז? הכל זז מפי. הקדוש ברוך הוא מדבר מתוך גרונו. משה רבנו מניע עם שלם במדבר 40 שנה. דואג לכל מה שקורה בדרך. מן, מים, אוכל, בשר, מה לא? ומה הוא נשאר? איך אומר דוד המלך? תפילה למשה, איש האלוהים, שר איש האלוהים. לא, אני מנהיג, אני זה, תבחרו בי, יש בחירות בעוד שבועיים. כל מה שהוא עשה מסביב היה בשביל לכבוד השם, לא לכבודו. הוא הבין את היעד שלו, הוא הבין מי ומה הוא. אבל גם במסגרת הישיבה אפשר להגיע למצב נוראי של אדם שלומד גמרא במקום להיות איש אלוהים לומד גמרא. אני חושב ומעריך ומקווה שאנחנו רוצים להיות איש אלוהים לומדי גמרא, איש אלוהים לומדי תורה, איש אלוהים מתפללים, ולא הפוך. כל מה שאנחנו נעשה במשך חיינו, שאיך רואים שיהיו הרבה שנים נעימות וטובות, ואנחנו צריכים לראות בקיום הזה, בחיים שלנו השופים, התגשמות של סיבה שבשבילה הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לעולם, והוא ממשיך לחיות אותנו לא סתם, כי אנחנו צריכים להגיע ליעד. וממילא הלימוד שאנחנו לומדים בתורה ובהלכה ובעיון ובבקיאות. חייבים להשתלב בעבודת השם, בהתלהבות בתפילה, בקיום מצוות. אם בחור בישיבה לא קם לתפילה, והוא לא מגיע לתפילה, ואחר כך הוא מגיע רק לסדר ויהיה דברים כאלה, הוא כבר אומר שהלימוד לא בעבודת השם אצלו. זה לא קשור, זה מנותק. הוא בא ללמוד, כי זה עסק שכלי כזה, או רווחי כזה, כי יש תעודה. מי שעושה בחינות. זו אמירה. אנחנו צריכים להגביר בתוכנו את הלך לך לנוע קדימה. להתפלל בהתלהבות, להתפלל מתוך חום, מתוך אהבת השם. את הוויכוחים שיש בסדר, לא בגלל שמי חכם יותר, אלא כל אחד רוצה להיות קרוב יותר להיות איש אלוהים. אם אנחנו נממש את זה עכשיו, אנחנו נהיה אנשי אלוהים. אם לא, אנחנו מאבדים את הכיוון. אולי אנחנו נדע משהו, אבל גם זה ילך לאיבוד. זה לא יישאר. זה יעלה. וזה לא משנה כמה הרב המלמד או המורה יהיה גאון, חכם, ויעשה כל מיני דברים נפלאים כדי לקרב את התלמידות. ונלמדו אותו בכיף. אבל אחרי הבחינה שהם יעשו בחומר, זהו זה, נמחק. מה שלא מחובר אל האמת, הולך לאיבוד. לא נשאר. לכן אני רוצה מתוך ההקדמה הזו, הקריאה הזו, לא יודע איך להגיד את זה, להצביע עד 3 נקודות. שגלו את זה חן, מקום מספר אחת. מי רוצה בבקשה לקרוא אותך עוד בקרוא? כן.
ואם משחד אלוהים את הכיכר, ולשאור אלוהים את אברהם וישלח את יוסף. מה זכירה נזכר לו? שתיקה ששחט לאברהם בשעה שאמר אברהם, עשרה אשתו אחותי, היה יודע ושוטר.
יופ. כולם בפרשה שלנו, אברהם, בדרך, רואים את אשתו שרה, רוצים לקחת אותה, כי הייתה יפה. לא ניכנס עכשיו לצד הנכבד הזה, הרעיון הזה, לקחת למישהו את אשתו, כי היא יפה. אבל, יחד איתם נמצא לוט. ולוט שומע, ומה הוא יודע? ששרה מה? אשתו! הוא לא מגלו, שותק. לא מגיע. טוב, כלומר, אברהם אבינו אומר לשרה, אמרינה אחותי את, למען, מיטב לי בעבורך, נכון? מצוין. אבל רבותיי, אתם יודעים מה זה גרם ללוט? מה זה הועיל ללוט? זה מה שהציל אותו מהפיכת סדום ועמורה. לוט יודע שאם הוא יפליל את אברהם ויגלה לפרעה על המצב המשפחתי, היינו, שזה זוג נשוי, מה לא תרוויח? כסף וזהב. אבל הוא מתגבר. בזכות זה הוא ניצל מסדום. כלומר, כל מי שרואה את המדרש הזה, אומר רק רגע, אני לא מבין. בפרשה, בחלק הבא, מה כתוב? לוט הולך נגד המוסכמות החברתית. של איפה? של סדום. לוט מכניס אורחים עד כדי כך שאנשי העיר באים לעשות בו ובביתו מה? לינץ', פוגרום. והוא לא מפסיק. הוא לא מוציא את האורחים. לא נראה זה עכשיו, מכן הוא מוציא, זה סיפור בפני עצמו. אבל הוא לא נשבע. הוא לא אומר, טוב, 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 כמה, אז אני מוציא את האורחים, קחו, אני יותר לא מעריך. איזה מסירות נפש. יש תלות. למה לא להגיד שהוא ניצל מסדום בגלל זה? מה, זה לא כזה חשוב? זה לא כזה הירואי? זה לא כזה גדול? זה לא כזה מכובד?
הוא לא עשה את זה בלשלם.
בוא נראה, אומר רב דסטר, מקום מספר 2. אומר הרב דסלר, עם הכנסת אורחים לוט לא התקשה להתמודד במהלך חייו. מדוע? איפה הוא גדל? אצל אברהם ושרה. כי הוא ראה את זה כל הזמן בביתו של אברהם. אומר הרב דסלר, כאשר אתה, אדם עושה משהו שקל ושהוא רגיל בו, שחונכו אותו אליו, השכר הוא מועט, כיוון שמעשה שהוא קל לאדם לא יוצר התקשרות לבורא. אני אגיד את זה במאמר מוסגר, לא אומר הרב דסלר, אני אומר על זו הדרך. אדם ששם עליו ציצית בבוקר מקיים מצווה, אבל זה קל, זה כבר פשוט אצלו. אין לו התמודדות בזה, הוא מקבל שכר, אומר הרב דסלר, כן, קל. אבל ללוט היה ניסיון והתמודדות לא קלה בתחום אחר, והוא תאוות בצע, כסף. לוט רוצה הרבה כסף, עד כדי כך שכשהוא נפרד מאברהם, למה? שימו לב, לטובת מקום עם מרעה, שיהיה לו הרבה צאן, יהיה לו הרבה כסף. הבדואים עד היום, קצת פחות אולי, מי יודע מי, לפי מה נמדד אדם בעשירות? לפי כמות הגמלים שיש לו. הוא קונה גמל לא בשביל לרכב עליו, לא בשביל אלא שהגמל נותן לו מעמד. זה עד היום בקרב הבדואים. הכסף, תאוות הכסף הייתה ללוט חתיכת סיפור שהיה לו קשה להתמודד. ולכן במצרים, כשאברהם יורד עם שרה והוא יכול להרוויח בוכתות, שרק הוא יגיד, שמע, זו נשואה, ויחסלו את אברהם והוא ייקח את הכסף, שם יש לו ניסיון. ולכן זה היה קשה. והיה קשה, והוא מתגבר והוא שותק. אומר המדרש, בעבור זה ניצל. הוא ניצל בעבור ההתגברות. אנחנו צריכים רגע להבין, הכיבוש של היעד לא יבוא לעולם בקלות. אין דבר כזה במציאות. יעד לא נכבש בקלות. יעד נכבש בהתמודדות, בקשיים ובהתגברות. כל יעד, לא משנה מהו, הוא בכלל גם בפן התורני. הסתכלו במקום מספר 4, הרב קוק בן היה אומר, דבר מאוד מעניין, מה פתאום לוט מתאבד לכסף? מה, חסר לו כסף? הרי הוא גדל וחי כל השנים בביתו של אברהם. וביתו של אברהם מה היה? מה הוא למד שם? לתת! לא לקחת! אברהם איש חסד! אז תסבירו לי, ריבונו של עולם, אומר הרב קוק, מה הקטע של לוט עם כסף? הוא ראה אצל אברהם שהכסף והממון זה מקפצה, זה כלי. הכסף הזה מאפשר לאברהם להכניס אורחים, לקרב אותם לשם. זה מה שהוא רואה. אברהם אבינו מבין שבלי הכסף אף אחד יחווים. לא יבוא, אף אחד לא יקשיב. הוא צריך את הכסף. לא בשביל רכוש, אלא כדי להשתמש בו לקרב, זה נועד לעבודת השם, לא לעבודת עצמו. לוט מסתכל על הדברים, ומה הוא מבין? הופה, אתה רואה? לאברהם יש הרבה כסף, אברהם כבד מאוד, איש עשיר, בגלל זה מכבדים אותו, בגלל זה באים אליו. לוט הופך את הכסף למטרה. ושם מתחיל הסדק, אומר הרב קוק. כאשר המטרה, כלי, המקפצה הופכת להיות מטרה, זהו זה, הלכת לאיבוד. איבדת את החיים. נתחיל לומר מההסבר הזה של הרב קוק את החשיבות הגדולה של להתמודד עם קשיים, לא לברוח מקשיים. כשנציאת לבני אדם לברוח מקשיים. כי יותר נחמד לא להתמודד. יותר נחמד לתת לעניינים לעבור מעלינו. וכולנו מכירים, אתם לא ילדים בכיתה א', כל החומר שהשארנו מאחור נמצא איתנו, לא עזב אותנו. הולך איתנו לכל מקום. ושמנו אותו בצד, זה לא מועיל, הוא גדל. והוא עם חבילה על הגב, ולא יורד. אנחנו צריכים להתמודד איתו מתישהו. אבל אז כבר זה יהיה יותר כבד. אין דרך להיפטר מקשיים. צריך לפתור אותה, צריך להתמודד איתה. צריך באמת שמי שנמצא בישיבה, שהמציאות, ההימצאות הזו בישיבה, מה תהיה בשבילו? השפעה לכל החיים. זה לא איזה משהו חולף של כך וכך שנים. תתמודד עם הקשיים שלך. כי השנים הללו לא יחזרו. אם בחור יישב בישיבה וילמד שעות, דווקא כדי קשה לו. כשהוא יצא מהישיבה, הוא קנה נכס שעם קשיים מתמודדים. אם אדם יישב בישיבה וכשיהיה קשה, הוא יוריד את הידיים, יעזוב את הסדר, לא ילמד, הוא גם לא יקשור את עצמו לקדוש ברוך הוא. וכשהוא יהיה איש, הוא ידע, אולי, כי יש לו תעודה, הוא נבחן והצליח לעבור בציון כזה או אחר, או אפילו ציון עובר, גם בבחינות הרבנות יש ציון עובר. אבל איש אלוהים הוא לא יהיה. איש אלוהים בא כאשר האדם מתמודד עם הקושי, נאבק. וזה המשמעות של הדברים של חז"ל לפום צערה הגרעה. הקדוש ברוך הוא נותן שכר במקום שקשה. ולמה? כי במקום שקשה, אתה בכל זאת מצליח, נוצר קשר נפשי עם ההצלחה, עם הדבר שאותו הצלחת. זה לא רק משהו שכלי, זה וואו, הצלחתי, התגברתי, יש לי הישג, אבל זה בנפש. אתה לא שוכח את הרגע של הניצחון, של הכיבוש. הגעתי ליער. אחת הדוגמאות היא שנגיד יש איזה מבחן על חומר מסוים ואתה שולט בו. אתה רק עובר ככה מהר, אתה אפילו לא מתכונן לבחינה. אתה בא, עושה את הבחינה, יוצא, זהו. גמרת את הבחינה האחרונה במקצוע. מה קורה כמה שחודשים אחר כך? הכל הלך, לא נשאר כלום, אין זכר. אבל אם אתה היית צריך להשקיע שעות כדי להבין מהלך, להבין משהו, גם אחרי הבחינה האחרונה אתה לא תשכח את זה. למה? כי נקשרת לזה נפשית. השקעת בזה זמן, יזע, דמעות. נוצר קשר נפשי. הלכת, לך לך, התקדמת. אנחנו צריכים לשנות את התובנה שלנו מה אנחנו צריכים לעשות בישיבה. אנחנו כאן בישיבה צריך כל אחד ואחד מאיתנו להבין שבאנו לקנות תורה. לא לדעת, אלא לקנות. וקנייה זה אומר שצריך משהו כדי לשלם על הקנייה. והקנייה של דבר הופכת אותו להיות שלך. ובדרך כלל אדם נורמטיבי, חוץ מכמה, קשורים למה שהם קנו. קשר נפשי. אם קשה לכם להאמין, תסתכלו במגירות, בארונות, כמה דברים שאתם לא משתמשים בהם, שוכבים שם ומעלים אבק, וקשה לכם לתת את זה למישהו, לא לזרוק. כי קנית אותו, כי השקעת בו זמן, כסף, מה לא. אתה קשור נפשית, אין דבר לשימוש בו, אתה לא מבטר עליו. כי קנית. צריכים בישיבה בזמן החורף הזה להגיע לקניין תורה, לקניין קשר עם הקדוש ברוך הוא, שאף אחד לא ישלה את עצמו פה. אף אחד שלא יחשוב שיכול להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, מה שנקרא איש אלוהים, בלי קושי, בלי עמל, בלי יגיעה. התנאי הראשון זה לימוד תורה בעמל, ודווקא איפה שיש קושי לשם אני הולך, לא בורך. דווקא במי שקשה לי, במידה שאני עובד עליה והיא קשה לי ולא מצליח להיפטר ממנה, דווקא שם אני ממשיך. מקום שאני חלש, אני מתמודד. זה אנחנו לומדים מילות בפרשה שלנו. אנחנו לומדים על החשיבות של ההתמודדות עם כל קושי, בלימוד תורה, בעבודת מידות, בתפילה, בסדרים, בזמנים. זה הנקודה הראשונה. סליחה. הנקודה השנייה זה צורך להבין. ואני מדבר כמובן על מי שאני יוצא מתוך הנחת, הנחה שכולם ברמה כזו או אחרת מעוניינים להיות קשורים לקדוש ברוך הוא. אי אפשר להיות קשורים לקדוש ברוך הוא בלי לשאוף לעומק, לגדלות, אי אפשר. בלי התבוננות אי אפשר, בלי מחשבה אי אפשר, בלי להבין דברים עד הסוף אי אפשר. מי שיש לו בלגן בראש, הוא יודע קצת פה, קצת שם, אבל הדברים לא מסתדרים, הדברים לא יושבים אצלו, הוא לא רואה את היופי של המכלול, לכן הוא גם לא נקשר, זה לא מדבר אליו. אברהם אבינו שומר את כל הפסלים בחנותו של אביו. איך? תחשבו כמה כוחות נפש צריך הילד הזה, אברהם, לשבור לאבא שלו את כל הפרנסה של הבית, ללכת נגד כל החברה ולסכן את עצמו. הוא יודע את זה והוא הולכה. איך הוא מגיע לזה? תסתכלו במדרש, מקום מספר 4. 4-5, אומר המדרש, פתח אבי יצחק, שמי בת אורי, הוא ראה מי? אברהם. הוא התבונן, הוא חקר, הוא שאל, הוא דרש, הוא עמל. אפשר למכוח בחנות של ספריית בית אל או בעבודה מחזורית באיזה מקום אחר המון ספרי קודש, או בפעולה הזו של השבוע החצינות הזה בבנייני האומה. אפשר לעמוד בקרבת אלפי ספרים ולמכור אותם בסבבה, מאות ואלפים למכור. אבל סליחה, מה זה עושה לך? תתבונן רגע, מה זה אומר לך? אתה נמצא סביב עשרות אלפי ספרים, יש פה אנשים שכתבו אותם, אנשים שישבו והשקיעו ואמרו בתורה, תראה לאן הם הגיעו. תשאף לגדלות, תשאף שלך יהיה ספר פעם, תשאף לעומק. אומר המדרש, אמר רבי יצחק, אני ממשיך במקום מספר 6, משל אחד שהיה עובר למקום למקום וראה בירה אחת דולקת, בירה זה עיר, זה ארמון, הוא בוער, יש אש.
בירה זה לא עיר בירה?
בירה זה עיר בירה, כן. יכול להיות גם בירה, יכול להיות מדרש, לא משנה. מקום, יש אש. אז מה, אדם יגיד, אומר המדרש, תאמר שהבירה הזו ללא מנהיג? הציץ על הבעל הבירה ואמר, אני הוא בעל הבירה.
נסתרפת לו.
כך שאל אברהם אבינו את העולם, מה העולם הזה בלי מנהיג? איך העסק הזה עובד? מעצמו? אבל רבותיי, לאברהם אבינו אין תשובות. הוא משתחווה לשמש, אחר כך לירח, לרוח, הוא מתבונן, חוקר, שואל, מעמיק. ואז הוא מוצא תשובה. אבל אם ראינו רק בקטע הרדות של הלמעלה, זה לא כלום. מי ששמע פעם על מדרש לקח טוב? מישהו מכר פעם ספר כזה? ראית, יש מדרש נקרא לקח טוב. הסתכלו מה אומר המדרש הזה במקום מספר 7. אומר המדרש לקח טוב, אברהם מסתכל מסביבו ורואה מיליוני אנשים משתחווים לפסילים של כאלה אלילים, כאלה אלילים, ועל כולם נמרוד. והוא רואה לאן אנשים מגיעים. הוא רואה איך אנשים בדור שלו מדרדרים והולכים וחוטאים, וכבר עברו 20 דורות מאז אדם הראשון. ומה הוא רואה בהיסטוריה האנושית? דור אנוש, דור המבול, דור הפלגה, וכולם מקלקלים. אומר לנו, אלוהים, בשביל זה נקרא העולם מקלקל? זה לא הגיוני! זה לא יתפס בשכל שהעולם נברא והאדם נברא לקלקל אותו. זה נוגד כל תפיסה הגיונית בסיסית. תראו כמה היום העולם נלחם בזיהום יתר, בהגנה על כדור הארץ, כי אנחנו בני האדם קלקלנו מאות שנים את העולם המקסים הזה. בחוסר אכפתיות שלנו, ברדידות שלנו. יאללה, בסדר, עובר. זה שהעולם היום מלא מחלות, זה לא אומר שפעם היו מחלות, גם פעם היו, כי בני אדם מקלקלים. אבל אם תשבו בין המחלות של פעם למחלות של היום, היום הם רבים יותר מאשר היו פעם. הבאנו את זה על עצמנו, ברדידות, בשטחיות, ברצון לכסף. נכון, אמת, אמת. לא אמרו שלא. מצד שני, כן, יש פתרונות. אבל מאיפה זה נובע גם אז וגם היום? הרס, זלזול. אז בתקופות המגפות אנשים לא שמעו על סניטציה. זרקו הכל ברחוב, אף אחד לא אכפת כלום. אותו דבר, אותו רעיון. העולם לא נברא בשביל זה. האדם לא נברא בשביל להרוס את עצמו. האדם נברא כדי ליצור, כדי להתקדם, כדי לשים יעדים, לקדם, ולא ללכת אחורה. אברהם אבינו מסתכל על מה כל הדורות האלה. כל הזמן מקלקלים. רבותיי, אני שומר מוסכמות חברתית. אני מפסיק. אם לא מתבוננים, אם לא שואלים, אם לא חוקרים, אם לא... לא עושים כלום, ממשיכים הלאה. אברהם אבינו מבין שזה לא בשבילו. ככה לא ממשיכים. זה לא הדרך. גם אנחנו צריכים להבין, ואני אומר פה דברים שאולי חלק מכם לא נוח להם עם זה. אבל אנחנו נאמר. אנחנו צריכים להבין שבלי תורה אין כלום. האדם מתדרדר, זה שאלה של זמן, עד איפה? בואו ונתבונן, בואו ונסתכל, אתם יודעים מה? בואו נלך, נבחן. בואו ונתבונן מה קורה בחברה העולמית שמסביבנו, שלא עוסקת בתורה. תראו מה קורה, חברתית, אישית, כלכלית. אדם מוכן לדרוך על מישהו, העיקר שהוא יתקדם. יש אין ספור רעיונות מטופשים שבני אדם שמתדרדרים מבחינה מוסרית, שעכשיו כבר מעלים אפילו מחשבות האם יהיה אפשר חוקית שאדם יתחתן עם סוסה וירשם את המשרד לנישואין. למה הוא לא מתדרדר עוד? נישואין חד מיניים, מה עוד? התבוננות, הכל אפשר! רק נסתכל, בואו רגע ונראה מה קורה לאלה שמנותקים מחיי האמת. לאן זה מוביל? מה היעד? בלי תורה האדם מתדרדר. ואם האדם יושב בבית המדרש והוא לא איש אלוהים קודם, אז התורה היא לא תורה. היא ידע. וזה לא יעזור לו, הוא מתדרדר. תסתכלו מה אומר השפת אמת, מקום מספר 8. אומר השפת אמת על המדרש שראינו, ראה בירה שדולקת. אומר השפת אמת, תשים לב, בירה שדולקת זאת לא בירה ששורפת. השפת אמת כדרכו אומר, מה זה לדלוק? זה לרדוף. מילה נרדפת למילה לרדוף זה לדלוק אחריי. מה כי דלקת אחריי? מה רדפת אחריי? אומר המדרש, אומר השפת אמת, אברהם רואה כל הזמן אנשים רצים, אין להם מנוחת הנפש, הם עסוקים בלצבור ולאסוף בלי מטרה. ובתוך זה אברהם אבין אומר, רק שנייה, יש פה משהו עמוק יותר. צריך איזה משמעות לכל התעשייה הזו שלנו, לכל הפעולות שלנו, צריכה להיות המשמעות. אנחנו לא צריכים לעבוד על ריק. אתה רק בעולם הזה, למה? למה? להשאיר אחר כך לאחרים, למה? אומר השפת אמת, אתה רץ בעולם הזה בשביל עולם הבא, כי זה לא משהו חולף העולם ההוא, זה משהו של נצח. כי אם לא, אתה רץ פה סתם. זו ריצה חסרת תכלית. זה מה שגורם לאברהם אבינו לעשות סטופ, לפתוח את העיניים. מה אבל הבסיס? לעצור ולהתבונן ולראות את מה שקורה ולהגיד רק רגע, איפה אני? צריך עומק, צריך לרצות להעמיק, כי אפשר להמשיך בחיים כמו שהם ולהסתובב שביל הזנב לריק. זו הנקודה השנייה. אני אגיד זה יותר מדי. אתה צריך להגיע למצב, נשמע אבסורד, נכון, מסכים איתכם, אבל הלוואי ותגיעו, הלוואי ונגיע. אדם צריך להגיע למצב שאם הוא הלך לישון והייתה לו איזו קושייה או שאלה בעבודת השם, הוא לא מצליח לישון, הוא לא מצליח להירדם. מי שנרדם בסבבה, סימן שהלימוד שלו זה ידע, אין לו קשר לקדוש ברוך הוא. אין לו, זה לא היעד שלו. צריך להיות קודם כל איש אלוהים לומד גמרא. ולא אחד לומד גמרא. ושזה באים לישיבה. טוב, בשביל הזמן שכבר באמת מאפנים אני צריך לרוץ. אז אני רוצה לדבר על הנקודה השלישית והאחרונה. שימו לב במדרש הגדול. המדרש הגדול, בסבב ויקרא. שם אומר המדרש, הבירה הדולקת מסמלת את גרמי השמיים, כמו כוכבים, שמש, ירח. תראו היום, טוב, אני אדלג על המקורות, אולי בסוף ניכנס לחתם סופר. הנקודה השלישית, כתוב, משה עלה אל האלוהים. המדרש אומר, כשמשה רבנו עלה לקבל את התורה, מה עשו המלאכים? רצו לפגוע. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שינה את מראה פניו לפניו של אברהם אבינו. זה ככה מופיע במדרש הגדול. ופתאום המלאכים. המלאכים עמדו רגע, אמר להם הקדוש ברוך הוא, סליחה, אתם אכלתם אצלו, לא? אכלתם שניתם? איפה קרה נתון? אחורה, אחורה. משה רבנו עולה לקבל תורה, והמלאכים מיידים בו חיטים, אבנים, בקבוקי תבערה. לא רוצים שהוא ייקח. המדרש משתמש בכינוי שאומרים לו, אתה רודף. מה פתאום אתה, לא משנה, אבל זה קדוש. לא שאומרת למה. למטה, זה התחלל.
התורה,
כן, אבל תוריד אותה למטה, מתחללת, עוברים עליה, לא שומעים לה, יותר טוב יהיה במקום אחר. אני מסכים איתך, אבל זה הטענה. למה הקדוש ברוך הוא משנה את פניו של משה רבנו לבני אברהם? תגיד להם לך, מה אתה צריך לעשות פה איזה תפאורה חדשה? ניתוח פלסטי לשינוי מראה? למה? מה הרעיון? ואתה יודע מה? בסדר. למה אברהם? למה לא יצחק לא טוב? יעקב לא בסדר? למה דווקא פניו של אברהם? הכרת תודה רבותיי. יסוד בכל החיים. יסוד של החיים זה הכרת תודה. בפריט הדגש פה זה מהלך מדהים, מדלג עליו. אבל כן צריכים לדעת. אנחנו צריכים להציב לעצמנו יעד. קודם כל וראשית לכל להיות אנשי אלוהים. עבדים נאמנים. עבדים נאמנים למי שנתן לנו חיים ונותן לנו חיים. להתלהב בעבודת השם, בתפילה, בקיום מצוות, בלימוד תורה, בהתלהבות. לקדש את החומר. זה קשה? חותם לכם שכן. מבטיח לכם שכן. אוי ואבוי אם לא. כי אז נאבד את זה. אני אסיים, כמו שאמרנו, בדברי החתם סופר. אומר החתם סופר, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם בפרשה שלנו, לך לך מארצך וממולדתך ובית אביך אל הארץ אשר אראך. אומר החתם סופר, אני לא מבין. למה הקדוש ברוך הוא משאיר את היעד לא מוגדר אל הארץ אשר אראך? תגיד לו! ארץ כנען!
צריך להאמין.
אחד, אומר החתם סופר, דבר מדהים, מתוק. הקדוש ברוך הוא לא אומר לאברהם אבינו לאן, מה עושה אברהם אבינו? הוא איש חוקר, הוא איש מתבונן, הוא איש ששואל שאלות את עצמו, מה תפקידי, מה העניין שלי? מנסה לנחש? למה אני צריך ללכת? אולי נלך לאיזה מקום חדש, נפתח ישיבה, נתחיל להפיץ תורה, אולי נתחיל במקום שאף אחד לא גר, נקים יישוב חדש. פתאום השם אומר לו, אוהב את כנען. ומה אברהם מבין? שהוא טעם. אתם יודעים למה? למה זה ככה? אומר לך, אתה מסופר. הוא מבין שהשליחות שלו זה לא ארץ כנען. זאת לא השליחות, זה היעד הסופי. מה השליחות? הדרך אל ארץ כנען. השליחות של אברהם אבינו, לך לך מארצך, זה להשפיע בדרך עד ארץ כנען, לרומם את החברה האנושית סביבו, לא להתבודד, לא לחשוב רק על עצמך, לקרוא בשם השם, חברה, משפחה, שיעור, מחזור, ישיבה. כל אחד ואחד מאיתנו, רבותיי, נרצה או לא נרצה, נשלחנו לעולם הזה. אם מישהו לא מאמין, שיבדוק. הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לכאן בזמן שהוא רצה, בשנייה שהוא רצה, ברגע הכי מתאים. מתאים לו. אנחנו שליחים של הקדוש ברוך הוא. הוא שלח אותנו לתפקיד מסוים, לכבוש יעדים מסוימים, ואנחנו לא יכולים להתעלם מהם. כן, כלומר אנחנו יכולים, אבל אז ניתקנו את עצמנו ממנו. אנחנו לא קשורים לקדוש ברוך הוא. אנחנו קשורים לעצמנו. ואנחנו נדרדר ונלך ונדרדר עד שניפול. ואז אנחנו נצא מהעמקים קראתי לך השם. האמירה לך לך מארצך היא אמירה למה? האמירה הזו לך לך מארצך היא קריאה לכולנו. קריאה לעבוד את השם בהתלהבות ולהיות אנשי אלוהים. קודם. כל השאר אחר כך. זה מה שהפוך אותנו בזמן חורף להיות באמת בני אל חי. קשורים לתורה ולמצוות באופן הנכון. זו משימה קשה, אפשרית, בהצלחה לכולם.